ערב טוב, מאז ספר בראשית לא הוזכרה אפילו לא פעם אחת עיר החטאים סדום. פעם הראשונה היא נזכרת באמצע פרשת ניצבים, לא רק היא, אלא כל ארבע ערי הכיכר, ארבע מתוך חמש, שמנויות בספר בראשית, באותה מלחמה ידועה שנלחמו ארבעת המלכים את החמישה, סדום ועמורה, אדמה וצבועים. הייתה שם גם עיר חמישית קטנה, סוער, ואליה ברח לוט במהפכה שהייתה, הלא מצער היא ותחי נפשי. וכיוון שברח אליה לא נתהפכה, ולכן היא לא מוזכרת עכשיו. אבל מאז ספר בראשית לא דיברנו אף פעם על העניין של סדום. והיא מוזכרת כאן בפעם הראשונה, ביומו האחרון של משה רבינו. אתם ניצבים היום כולכם. וביום הזה היא נזכרת פעמיים, גם כאן וגם במרכזה של שירת האזינו. והדבר מחייב הרבה מאוד הבנה. נראה קודם כל את הפסוקים בניצבים. ואני אומר בסוגריים, כבר ראינו בפעמים האחרונות ובפעמים קודמות, שמשה רבינו מדבר עכשיו אל דור באי הארץ, שלא היו במצרים, אלא נולדו במדבר, וודאי וודאי לא ראו מעולם לא את סדום ההפוכה ולא את עמורה. הם לא היו בארץ ישראל. הם קיבלו מן הסתם את סיפור סדום ועמורה כמו שאנחנו קיבלנו אותו. הם יודעים עליו. והוא משתמש בסדום ועמורה ואדמה וצבועים כדי להסביר לדור הזה משהו שרק דרך המושגים האלה ניתן יהיה להבהיר אותו. מה זה? נראה קודם את הפסוקים. מקור אחד. ואמר הדור האחרון, אנחנו עוסקים בברית שבא לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, זו הברית השנייה. הברית הזאת נחרצת בערבות מואב בשנה ה-40. אלה העלות, הקללות והברכות של סוף הפרשה הקודמת, פרשת כי תבוא, שמסתיימות בפרשה שלנו בלעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. זוהי הברית השנייה, מפני שהברית הראשונה שעם ישראל קוראת היא מיד אחרי יציאת מצרים. נעשה ונשמע. אז עברו בברית, בהגנות, בדם על המזבח שהיה בהר סיני בפרק כ"ד בספר שמות, ושם הייתה ברית, ובברית ההיא כפה עליהם הר כגיגית ואמרו נעשה ונשמע. בסוף הברית הזאת מופיעים הדברים הבאים. ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואיה אשר חילה השם בה. ותשימו לב, מה יראה הדור האחרון? וראו, כאן מתחיל מה יהיה, מה יראו אז? וכאן דבר פלאי, במקום לדבר על מה יקרה לעם, על האסונות, על מה שדובר בפרשת כי תבוא, והיו חייך תלוי מנגד בבוקר תאמר מי ייתן ערב ובערב תאמר מי ייתן בוקר, התיאורים הכי נוראים, הכי מצמררים שיש. את מה יראו, אני חוזר, וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואיה אשר חילה השם בה. את הארץ, את האדמה. והארץ כאן זה לא העם, לפעמים הארץ זה העם, ולא תזנה הארץ זה העם, זה לא העם, מיד תראו למה. גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תזרה ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב. כמהפכת סדום ועמורה אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. ואמרו כל הגויים על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מחורי האף הגדול הזה. ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, איזו אשר קראת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים. כלומר, לא זאת של עכשיו, אלא זאת של ארץ מצרים. זאת של הנעשה ונשמע, לא זאת של ערבות מואב. ושני דברים פה מחייבים הבנה. קודם כל, זה הרי לא נכון שיעשה השם לנו כמהפכת סדום ועמורה עד מה הוא תבואי. חס וחלילה. הרי כל מגמת הברית היא להגיד, מיד בפסוקים הבאים, שתהיה גלות, ויצליחם השם אל ארץ אחרת כיום הזה, ואז בגלות ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים, ושם אתה תיתן פתאום אל לבך את הדברים. בדיוק הפוך מסדום ועמורה. אם רוצים לתאר חורבן טוטלי, מדברים על סדום ועמורה. אבל הרי מה בא להגיד פרשת הברית? שאתם אשר ישנו פה עמנו ואשר איננו פה עמנו היום, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, וגם אם חלילה חלילה יחלה השם את מכותיו בעם בארץ, בסוף יש תשובה, יש תיקון. למה זה מדומה לסדום ועמורה? אלא למה אתה מדמה את זה לסדום ועמורה? כי אתה רוצה להגיד לא חלילה העם. העם הרי הפסוק הבא אומר יוצא לגלות, אנשי סדום לא יצאו לגלות. היחיד שיצא לגלות בסדום היה לוט. הוא בדיוק ההפך לסדום. מכל סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אף אחד לא יצא לגלות. רק לוט זכה לצאת לגלות. אז אם היו מדמים את העם ללוט, אני מבין. מדמים בדיוק להפך מהדוגמה. מדמים לסדום שלא יצאו. אלא מה אתה מוכרח לומר, כמו שאומרים הפרשנים, לא מדברים פה על העם בדימוי. הם מדברים בדימוי על הארץ. אז זה מה שיראו רק את מה שקרה לארץ, ומה עם מה שקרה לעם? על מה יגידו על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם? על המכות בארץ, על הגופרית והמלח, על החורבן? זה ודאי נכון שצריך, אבל לא יגידו כלום על העם הגולה. את זה לא יראו. הם נמצאים בארץ אחרת כיום הזה, ואף אחד לא שואל, לא הנוכרי ולא הדור האחרון, לא אומר כלום, לא ראו. את מה יראו? את הגופרית במלח שריפה כל ארצה. משונה מאוד. ולמה מוזכרת פה דווקא הברית אשר קראת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים? הברית, ואז היא יכלול גם את זאת. על איזו ברית נאמר עד עולם? פה, בברית הזאת, בערבות מואב. ומעבר לשתי השאלות האלו, הרי משה רבינו רוצה עכשיו שנעסוק בסדום. הוא פונה לעם, לדור, שיודע על סדום ועמורה בדיוק כמונו. הוא יודע על סדום ועמורה מאבותיו ומאבות אבותיו. כמו שאנחנו יודעים על סדום ועמורה. הוא לא ראה ולא היה. וכדי להבין את מהלך הגלות והגאולה, ואת המהלך הזה של העולם ושל העם, צריך כנראה לחזור לסיפור סדום ועמורה אדמה וצבות. והרי אנחנו תמיד בבראשית ראינו את זה כסיפור שהיה ואיננו. עיר של אנשים רעים וחטאים לעשה מאוד, לוט בוחר לשבת בה, ואין לה כלום, נגמר. נכון, הנביא אומר שבסוף, שארץ ישראל כולה תשוב, אז גם סדום ובנותיה ישובו לקדמותן, שומרון תשוב לקדמותה, ירושלים תשוב לקדמותה. אבל למה מוזכרת בסדום? והלמה מוזכנת, זה כמו שאמרנו, השאלה העקרונית, הכללית, אבל היא הופכת להיות הרבה יותר קשה, היא מוזכנת לכאורה במקום הלכאורה לא נכון. אתה מבקש לדמות את החורבן הטוטלי של סדום, לברית שבה אתה רוצה להגיד שהחורבן הוא לא טוטלי. ומצרים, מה מצרים מחפשת? מה שאמרתי משה רבינו משתמש בקוד הזה של סדום, מופיע גם בשירת האזינו, במקור 2. שהוא מתאר את ישראל, והוא מתאר את החלק הקשה מאוד, אמרתי אפיהם, אשביטה מאנוש זכרם, וכו' וכו'. אז הוא מתאר במילים חריפות, כי מגפן סדום גפנם, ומשדמות אמורה, ענבי מועין וירוש, ואשקלות מרורות להם. מגפן סדום גפנם. הגפן זה מה שישראל משולים לו. סקנו פעם שיעור שלם בגפן. ופקוד גפן זאת. ואת הגפן לוקח משה רבינו, ומשווה את ישראל לגפן סדום. ומכאן ואילך, כשהנביאים ירצו לתאר את חומרת אבונותיהם של ישראל, הם השתמשו הרבה הרבה פעמים בסדום. שימעו דבר השם קציני סדום. האזינו תורת אלוהינו עם אמורה. מה זאת סדום ואמורה? מה הם מחפשים פה על מפתן הכניסה לארץ? ומה מבקש משה מפה ואילך דרך הנביאים הבאים אחריו להזהיר אותנו דרך סדום? אנחנו חייבים לצאת מבראשית, וכדי לצאת משם צריך לחזור ולעסוק בפרשה שם. אנחנו נחרוג מן הפרשה שלנו, פרשת ניצבים, נחזור לפרשה של סדום, וממנה אני חושב שבעזרת השם נגיע בסוף אל הדברים שבהם פתחנו עכשיו. רק לפני כן, חלק מהשימוש של הנביאים בסדום הוא למשל בפסוקים הבאים של יחזקאל. וגם שם תראו את אותו מבנה. יחזקאל מתאר את עזיבת הברית. חי אני נאום השם אלוהים. הוא מתאר בחריפות נוראית, כשהוא רוצה לתאר כמה חמורים אבונותיה של ירושלים. זו נבואה על ירושלים, לא על שומרון. פרק ט"ז ביחזקאל, פרק קשה מאוד. חי אני נאום השם, לקראת סוף הפרק. נאום השם אלוקים. אם עשתה, סדום אחותך, היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותיך. אחת הנגות הקשות ביותר. את ירושלים כבר עברת את סדום. הנה זה היה אבון סדום אחותך. וזה פסוק מאוד חשוב להמשך. כשאנחנו רוצים להבין מה זה סדום, יחזקאל תורם לנו הבנה. זה היה אבון סדום אחותך, ובראשית לא כתוב מה היה אבון, כתוב אנשי סדום רעים וחטאים להשם. כתוב שהם באו וביקשו, נדעה אותם. כתובה שחיתות. אבל מה היה? זה היה אבונם. גאון, צבעת לחם ושלוות השקט. צבעת לחם, שלוות השקט, היה לה ולבנותיה, וידעני ואביון לא החזיקה. זאת הייתה החטאה שלה הגדולה. ולא הייתה סדום אחותך, אני מדלק כמה פסוקים, לשמועה בפיך ביום גאונייך. רש"י מסביר שם במקום, כל החיים סדום הייתה איזה מין בד אדום, שמועה בפיך. סדום זה היה הטאבו הנורא ביותר. די, גם את סדום כבר עבר. ולא הייתה סדום לשמועה בפיך ביום גאונייך. מה היה חסד סדום שהיא הייתה מה? גאון, צבעת לחם, הגאווה שלה. גם את הגעת ליום גאונייך. בטרם תגלה רעתך כמועט חרפת בנות ארם וכל סביבותיה בנות פלישתים השוטות אותך מסביב. מתי סדום הייתה לשמועה בפיך? שעוד לא היית כזאת שהייתי צריך להגלות אותך לארם ולגרום לך לסבול אצל הפלישתים. אז תמיד לגבינו סדום היה משהו נורא. את זימתך ואת אוהבותייך את נסתים נאום השם. ועכשיו אני מביא את העיקר. כי כה אמר השם אלוהים, ועשיתי אותך כאשר עשית, אשר בזית עלה להפר ברית. על מה הכל קורה? על זה שמפירים את הברית. איזו ברית? וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך, והקימותי לך ברית עולם. פסוק שנחזור עליו בראש השנה. מה זה ימי נעורייך? מסביר הרד"ק, זאת הברית הראשונה, ימי נעורייך, זכרתי לחסד נעורייך, של המדבר, לא של ערבות מואב. אז יחזקאל אומר פה את הדברים בשיא הקושי שלהם. את כמו סדום, וכיוון שאת כמו סדום, אני לא אעשה לך מה שעשיתי לסדום, אלא אזכור לך ברית נעורייך, ולכן את בסוף תחזרי לך. אז מה אתה מחזיר לי את סדום? אותו דבר. סדום מוזכרת, ולמה סדום מוזכרת? כי בעצם אתם גרמתם לעצמכם להיות סדום ולהיענש כסדום, כי הפרתם עלה, הפרתם ברית. אבל אני אזכור אותך כימי נעורייך. אז מה זה? אז למה סדום? זה ברור כאן שיחזקאל חוזר על המבנה של פרשת ניצבים. זה אותו מבנה. סדום והמורה, אדמה וצבועים, גם יחזקאל מדבר על סדום ובנותיה. אלה בנותיה. הרי הכיכר. אחרי ההקדמה הזאת, צריך להיכנס לסדום. מתי מגיעים אליה לסדום? ואני רוצה להתחיל את הכל בקרבה הזאת בין סדום למצרים. זאת לדעתי הפתיחה לכל. כשסדום מוזכרת, מוזכרת הברית שנחרטה בהוציאי אותה ממצרים, לא הברית של ערבות מואב. הברית של ימי נעורייך. מתי נסגרת סדום? לוט יורד יחד עם אברהם כשרעב בארץ למצרים. כיוון שיש רעב, נמצאים במצרים, אנחנו מרוכזים בפרשה של מצרים ועסקנו בה בשבוע שעבר, אגב העניין של פרעה ושרה, עם הרכוש שאברהם חוזר, כבד מאוד בכסף ובמקנה ובזהב, וחוזרים כבדים ברכוש, וגם ללוט ההולכת אברהם היה רכוש, שרב. ולא נסע אותם הארץ לשבת יחדה. עד כאן לכאורה הערתך. סדום מופיעה אחרי שפגשנו בפעם הראשונה את מצרים. אחרי שלוט היה במצרים. אז לוט מרגיש שקרבתו של אברהם אליו מחניקה קצת. הוא זקוק לחופש. אברהם אומר לו, סע עיניך, ומה שאתה רוצה שלך. ולא תבוחר את סדום. התרגלנו תמיד, בעקבות חז"ל, שלא תבוחר את סדום בגלל שלא לחינם הולך הזרזיר אצל ההורג. ולכן הוא בוחר את סדום, כי ראינו את אפיונה של סדום. אבל התורה אומרת סיבה אחרת. וישא לוט את עיניו, מקור 4, וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה, לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, כבעיקר. כגן השם, כארץ מצרים, בואכה צוהר. סדום היא כמו מצרים. אני עוד לא יודע מה בדיוק הפירוש. אני רק רוצה להזכיר, נחזור מיד למקור 4. בואו נזכר רגע במקור 5. ארץ ישראל מתוארת הרבה פעמים במקרא, בצורות חיוביות. מה עניינה של הארץ הזאת? פעם אחת מתוארת הארץ הזאת, וכדי להסביר את עניינה של הארץ, מסבירים כמו מה היא לא. כי הארץ אשר אתה בה שמה לרשתה פרשת עקב של משה רבינו, הנאום של משה, לא כארץ מצרים היא, שמה עניינה, מיד נראה את התקבולת לפסוק בסדום, אשר יצאתה משם, אשר תזרע את זרעך והשקיטה ברגלך כגן הירח. מצרים היא גן, וגם סדום היא גן. ומה הפלוס בגן של מצרים? ששם אפשר להשקוט כל הזמן כמו בגן. מה פירוש? הנה הפסוק הבא. לעומת זאת, הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ ערים ובקרות, ואיך שותים שם? עם תר השמיים פישתי מים. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא תמיד מראשית שנה עד אחרית שנה, זה לא מילים יפות. שם בפועל אתה מרגיש את זה. שם אתה מסתכל אל השמיים ומבקש מים. סדום ומצרים בנויות על אותו עיקרון. בזאת הנילוס משקה את הארץ, ובזאת ערי הירדן, הירדן משקה את הארץ. את ערי הכיכר. תיאור טופוגרפי. כתוב בזוהר הקדוש על הפסוק במקום, אני אומר אותו על פה, שלושה נקראו גן השם. גן עדן ומצרים וסדום. זה חברה שצריך להבין אותה. גן עדן, מצרים וסדום. סדום, אני עוד לא מבין מה זה בדיוק, אבל היא מיניאטורה של מצרים בארץ כנען. באנטיתזה של מצרים. 10 שנים במצרים שלא היה עם אברהם, זה בהחלט גורם מקדם לאווירה מצרית סדומית. אברהם חוזר לארץ כנען מלא רכוש, כבד מאוד בכסף ובמקנה ובזהב. גם ללוט היה רכוש רב. זה נשמע קצת פחות מאברהם. לוט נסמך על שולחנו של אברהם כל הזמן. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו. ולוט רוצה את מצרים. אבל הוא מבין שלא טוב להיות במצרים ממש. הוא מבקש לפסוח על שני הסעיפים. גם על ארץ כנען וגם על מצרים. ולא בנו של הרן שכל ימיו היה פוסח על שני הסעיפים. ועד יומו האחרון לא החליט בין נמרוד לבין אברהם, ולכן נפל בכבשן האש. עוד נגיע לזה בהמשך. לוט הולך לסדום, שבנויה כמו מצרים, אבל צריך להבין עכשיו, כשאני מדבר על המבנה הטופוגרפי של מצרים, את המהות שמגלה המבנה הזה. בסדום אין בעיות של בצורת. בסדום אין בעיות של גשם. בסדום אפשר להשתחרר מתחושת התלות של האדם בקדוש ברוך הוא. גאון ואת לחם. חז"ל מסבירים את הפסוק הזה של גאון ואת לחם במקור 7. תנו רבנן, אנשי סדום, מדרש נפלא, לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. ומה כתיב בהם? ארץ ממנה יצא לכם, ותחתיה נהפך כמו אש. פסוקים באיוב שחז"ל דרשו על סדום. ממנה בהתחלה יצא לכם, כי בה אין בצורת, וכשיש רעב בארץ כנען שם אין בעיה. ותחתיה נהפך כמו אש, מקום ספיר אבניה, ואפרות זהב לו. הופיע באחד המדרשים שמשם לקחו את הספיר והזהב כדי לבנות את הבית. לא לקחו, כי סדום חרבה, אלא ייקחו כדי לבנות את הבית השישי. נתיב לא ידעו עית, ולא שזפתו אין היה. לא הדריכו בני שחת, לא עדה עליו שחת. אמרו, קו העיקר, וכי מאחר שארץ ממנה יצאה לכם ואפרות זהב לו, למה לנו עוברי דרכים, שאין באים אלינו אלא לחסרנו מממוננו? בואו ונשכח תורת רגל מארצנו. סדום חיברה בין שני דברים שאברהם עשה בדיוק את החיבור ההפוך ביניהם. אברהם ביקש לגלות את החיבור בין החסד, בין החובה שלי לכל אדם, בין החובה שלי גם לאורחים שנראים לי בהתחלה כעוברי אורח אחרים לגמרי ואני חייב בהם בהכנסת האורחים שלהם, לבין החובה שלי לקדוש ברוך. איך תארו חזל שם באותו מקרא, והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. הוא נוטע אשל בבאר שבע, ושם כשכל מי שבא ומבקש משהו, הוא נותן לו, הוא מלמד אותו ברך להשם אלוקיך. והוא נטע, אומרים חזל, את עמוד הצדקה ואת עמוד האמונה. זה דבר בו זמני. אם אני תלותי בקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאני לא אדון שלך. ממילא אני מחויב גם בהכנסת אורחים. אם אני משוחרר מהתלות בקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאתה בא לקחת ממני. אז אני לא צריך לתת לך. הלא זו הייתה חטאת סדום אחותך, גאון שבעת לחם. אז אם יש לי ארץ שמוציאה כל הזמן את הלחם, ואפרות זהב לה, למה לנו אורחים שבאים ומחסרים את ממוננו? צריך להבין, זו שיטה, זו תפיסת עולם. באותו הסיפור המחריד של סדום, שחזל אומרים במדרש ורשי תורח להביא אותו משום מה, וזה מכובד, הכצעקתה הבאה אליי אסור, ואם לא עדה, הרדנה והראה הכצעקתה. מה זה כצעקתה? חזל אומרים שהם שחטו את אותה ריבה, את אותה נערה, שלא הייתה מסוגלת והוציאה פת לאורחים עניים. בפוסקים הופיעה תמיד שאלה נכונה, אין בשבע מצוות בני נוח מצוות צדקה. אז למה מענישים אותם? אין מצוות צדקה. אבל פה הייתה יצירה של שיטה של אנטי. שיטה שקובעת שאם אין הקדוש ברוך הוא בעולם, אם אין אלוהים בארץ, אמר נבל בליבו, אז ממילא אני אלוהים בארץ, כי הלחם הוא שלי, והאפר הוא שלי, ואני נמצא פה. ללוט יש בעיה בסדום, כי החינוך האברהמי עדיין משפיע עליו, אנחנו נראה את זה עוד מעט. אבל לפני שנתקדם ללוט, בוא רגע נגמור את סדום, לרגע אחד בפסוקים, במהירות. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, מקור ארבע, ויישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. עכשיו אפשר להבין אגב את הפסוק. חזל דורשים, ויישא לוט מקדם, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוהיו. ורשי רואה לנכון להביא את זה. פה, על הפסוק, במקום, את המדרש. מאיפה למה חזל למדו את זה פה? פשוט. לוט מחפש את המציאות המצרית בלי המצר, בלי הגשם, בלי הלמטר השמיים תשתה מים. הוא רוצה לנסוע מאלוהיו של אברהם. אברהם ישב, עכשיו תראו את ההדגשה, היא נפלאה בפסוקים. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויהל עצדו. ואנשי סדום רעים וחטאים לעשה מאוד. אז מגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם את הגילוי הבא. פעם ראשונה, השם אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט מאמו, שנה אליך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את עיננה ולזרעך עד עולם, והאסוציאציה שלנו רצה מיד, איזו ארץ הוא ודאי ראה משם? את סדום. הרי לא תראה אותה לפני שנייה. את הרי הכיכר. אברהם פחד מאוד. ריבונו של עולם, מה שאני הבטחתי שאני אשתדל לעשות בארץ כנען, שאני אהפוך את ארץ כנען לארץ השם. מה שאני אמרתי שאותו אני הולך לעשות בארץ כנען, לא יתרחש במובלעת הזאת של הרי הכיכר? שם תמשיך להיות שליטה סדומית? שם זה יהיה כארץ מצרים? אברהם היה עד היום בשני מקומות, במצרים ובסדום. במצרים פיזית ובסדום כפרשה. עוד מעט נראה את כל החיבור עם סדום. כל הארץ אשר אתה רואה לך את מנה וזמתי את זרחה כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ גם זרחה ימנה, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך את מנה. סופה של הדרך שגם סדום תחזור, זה ייקח זמן. זה אגב סוף אותה נבואה, במקור 6 בנבואת יחזקאל, ואחותייך סדום ובנותיה תשובנה לקדמותן. גם סדום תחזור. סדום היא מצרים. והנחת היסוד הזאת היא הנחת יסוד שלפני שאני חוזר איתה לפרשת ניצבים, אני רוצה ללמוד איתה פרשה מרתקת בספר בראשית. לפי ההנחה הזאת שסדום היא מצרים, מובן מדרש חז"ל מוזר מאוד, שאני חושב שאפשר לקרוא איתו אחרת לגמרי את כל פרשת סדום בבראשית. אנחנו זוכרים, אחרי שלוט הולך לסדום, נפרדים, שומע אברהם שנשבע אחיו, יש את המלחמה, המלחמה נגמרת, ואז יש שתי חזיתות. מהחזית של סדום ולוט אנחנו לא שומעים שום דבר, ובחזית של ארץ כנען, של ארץ ישראל, מתגלה הקדוש ברוך הוא אל אברהם בברית בין הבתרים, נולד ישמעאל, ברית המילה, הבשורה על הולדת יצחק, ואז הבשורה על הפיכת סדום. אברהם אבינו עומד ומתפלל על סדום. אגב, בדיוק כמו שמשה עומד ומתפלל על מצרים. אברהם אבינו עומד ומתפלל על סדום, ומנסה להציל אותה. לא רק את לוט, אלא את סדום כולה. לפני התפילה הזאת, מגיעים המלאכים אחרי הבשורה לאברהם על הולדת יצחק, בערב לסדום. מקור 9. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. אנחנו בסוף ספר דברים, ואנחנו מנסים להיזכר בפרשות של בראשית, אבל הן כל כך סגורות אצלנו, שהביטויים מוכרים. שימו לב בפסוקים האלה כמה הם ממש חזרה גנרלית. על אברהם אבינו, בתחילת וירא עם המלאכים גם. והוא יושב פתח האוהל, ולוט יושב בשער סדום. איך כתוב אצל אברהם? וירא לקראתם. חזרה למקור 9. וירא לוט, ויקום לקראתם. וישתחו אפיים ארצה. ורש"י מיד מדגיש, וירא לוט, מבית אברהם למד לחזר על האורחים. לוט, בן אחיו של אברהם, הוא גם תלמידו הגדול של אברהם. עכשיו יש משבר, הוא הלך לסדום. אבל הוא עוד לא סדומי. ויאמר הננה אדוני סורונה אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם, ויאמרו לא, כי ברחוב נלין. אותו דבר הכל. עם הבדלים קטנטנים, שרק מגדלים את לוט. ויפטר בה מאוד, ויסורו אלו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה, ומצות עפה ויוכל. עד כאן תקבולת מעניינת מאוד בין לוט לאברהם. לוט הוא איזה מין ניסיון אברהמי בתוך סדום המצרי, הגן אפל, הארץ מצרים. שם פתאום רש"י מפתיע לגמרי. ויעש להם משתה, אני חוזר על פסוק ג', וכאן פרשה כל כך מוזרה. ומצות עפה ויאכלו, אומר רש"י, פסח היה. נו, באמת. מה קורה פה עכשיו? אז כשזה בא במדרש אגדה, זה לגיטימי לגמרי. אבל כבר למדנו הרבה פעמים שכשרש"י טורח להביא מדרש בתוך המקרא, ובמיוחד שהוא לא מביא בכלל עוד אפשרות. פסח היה. רש"י אגב לא נכנס בדיוק ללשון של חז"ל. חז"ל אומרים ויבואו שני המלאכים בערב ליל הסדר היה. יש מחלוקת מדרשים. יש דעה שזה היה לילה שני. יום טוב. למה בסדום? יש דיון. וכאן רש"י מביא פסח היה. מה הוא רוצה? ואני מקדים כל הזמן. סדום היא מצרים. ואת אלות יש פסח. ואני רוצה ללמוד חז"ל. כשחז"ל אמרו פסח היה, הם ביקשו מאיתנו ללמוד לקרוא פרק במקרא. לקרוא נכון פסוקים. בכלל לא להיכנס לשאלה עכשיו, אם קיימו את פסח, לא קיימו, ראינו שאבותינו קיימו את המצוות, לא ראינו שהם קיימו את פסח. ובטח לא לא. אז מה זה פסח היה? קודם כל בוא נראה את הפרק. מקור 10, א' וב' זה פשוט פסוקים. בהמשך הפרק. בחלק הימני, אלה הפסוקים של הפרשה. של הפרשה של סדום. בוא נרגיש רגע את האווירה בפרשה ונראה האם יש כאן או אין כאן קידומת לכל סיפור יציאת מצרים. ואני רוצה לטעון שפסח הוא מושג היסטורי שבא מבית אברהם והוא כל הרעיון הגדול של החירות, של הפסח, שלוט למד בבית אברהם. פסח הראשון הוא אצל לוט בסדום. וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט עליהם הביתה ואת הדלת סגר. ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוירים מקטון ועד גדול וילאו למצוא הפתח. ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מלך פה חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר, הוצא מן המקום. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם וישלחנו השם לשחתה. ויצא לוט וידבר אל חתנה ויאמר, קומו צאו מן המקום הזה. קומו צאו מתוך עמי. כי המשחית משחית. ואיך המשחית משחית ואיפה הוא יודע לא להשחית? יש פתח, תלוי מה מסומן בפתח. והוא רואה את הבית. והוא יודע לצוח על הבית ולא להשחית. והמלאכים עומדים פה בפתח של הבית ומשחיתים את הבית הזה ולא משחיתים את הבית הזה. ופסח נקרא על שם הפסיכה. ופסחתי אני. עוד רגע נמשיך. ואותם ביטויים. קום וצאו מתוך עמי, קום וצאו מן המקום הזה. ומתי זה מתרחש כל היציאה הגדולה במצרים? בבוקר. וכמו השחר עלה, ויעיץ לו המלאכים בלוט לאמור, קום קח את אשתך וכו' ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תיספה בעוון העיר. וצריך להזדרז, מותניכם חגורים, להימלא. וגם פה. אבל פה ויתמהמה. זה מופיע עוד פעם אחת. ולא יכלו להתמהמה. לכן אפו עוגות מצות, כי לא חמץ. ויתמהמה. ויחזיקו האנשים בידו. והיא כהוציאם אותם החוצה ויאמר, הימלט על נפשך, אל תביט אחריך, אל תעמוד בכל הכיכר, ההר הימלט פן תספה. יש כאן דבר אחד שלא דומה למצרים, שלוט מן הסתם מאוד מאוד היה רוצה אותו. במצרים מאוד מיהרו, נמלטו, קום וצאו מתוך עמי, כי המשחית משחית, עוברים את הפתח, אבל יוצאים עם הרבה רכוש. ולוט יוצא בלי כלום. הוא בא עם רכוש, תשאיר אותו שם. הסדר הפוך. פה יוצאים ואחרי זה משחיתים. פה משחיתים ולא יוצא. אבל המהלך הוא אותו מהלך. יש עוד נקודה אחת מרתקת בין מצרים לסדום. סדום חוטפת אש, גופרית ומלח, שריפה כל ארצה. איך היא חוטפת את האש? פרק יוצאת בהמשך, מקור 11. ואתם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת השם מן השמיים. אתם שמעתם פעם ביטוי כזה? להמטיר אש? יש, בצבא יש ביטוי כזה. תמתיר אש. אבל זה לא עברית, תקנית. שולחים אש. ממרום שלח אש בעצמותיי, בעיר בעינה. ותראו, אתה רוצה לתאר את החורבן? החורבן לא כתוב להמתיר אש. חזל במחילתא אומרים מיד, והשם המתיר, אבל לפני שנגיע לחזל במחילתא. זאת סדום, נכון? בסדום אין מטר. סדום כגן השם, כארץ מצרים. אתם מבינים מה עושה שם המטר לך? והשם המתיר, אומרים חזל במחילתא, אם עשו תשובה, הרי מטר. ואם לאו, גופרית ואש. המטר הוא פשוט תזכורת לתשובה. זה לא מה שקורה בדיוק באותה צורה במכת הברד אצל פרעה. פרעה מבקש ממשה, תתפלל שהברד הזה ייפסק, אי אפשר את הברד. הוא קורא למשה מהר, ואז מקור 11 ב' כל כך מדויק. ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם, עכשיו שימו לב טוב טוב, ויחדלו הקולות, דיברנו על זה פעם, אבל תראו את זה בהקבלה לסדום. מה הסדר? הקולות, והברד והמטר. סליחה, ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתח ארצה. זה הסדר, נכון? קולות, ברד, מטר. איך רואה את זה פרעו? פרעו עכשיו שוב מכביד את ליבו. זה רק מכת הברד. מה הוא רואה? ויער פרעו כי חדל המטר והברד והקולות. למה הוא הפך? מה הוא ראה? הפוך. ויער פרעו כי חדל המטר. מה מפחיד יותר? הברד, לא? הקולות. מטר, מטר, מה יש? מוריי ורבותיי, מה שהפחיד את פרעו זה מטר, לא ברד. אם יש מטר, אז לא אני אלוהים. אלא יש משהו אחר פה. אם יש מטר, פרעה נגמר. זה מה שהפחיד את פרעה. ארץ מצרים של הנילוס, פתאום יש בגשם. תמה תקופת פרעה בעולם. השקר הזה יצא לאור. כשהמטר נגמר, אפשר להוסיף ולחתור. כי התלות הסתיימה. לכן אמר משה לפרעה בהתחלה, ידעתי כי תוסיפו לחטא. לא מתרגש. זה פתאום תפס אותך, כי ראית מטר. זה יעבור, זה לא יהיה סיפור. זה לא בדיוק אותו סיפור שהיה עם יוסף לפרעה. עולות פרעות מן היאור. וכל מה שיוסף מנסה להגיד לפרעה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, זה לא יהיה אור בכלל. ולשנות החלום, כי ממהר האלוהים לעשותו. תפסיק עם היאור. תשתחרר מהנילוס. ארץ מצרים היא גן השם. היא המבחן, היא הטסט לתלות בקדוש ברוך הוא מרוב עושר. ברור של החירות של היציאה ממצרים. לוט הוא פסח. ההכנסת אורחים הזאת של לוט, מעט, מיניאטורית, מכוחו של אברהם, זה מה שיוצר את פסח. כשרשי נזקק למדרש אגדה, רשי אומר, לא את פשוטו של מקרא באתי להסביר לך, אלא שתבין את המהלך, זה כל המהלך של הפרשה. אם מבינים את זה, אני חושב שאפשר להבין עוד פרשה אחת, קצרה, בזמן קצר מאוד שנותר לנו בקושי. מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. גם היא בסדום. בכלל יש דבר אחד שהוא תמיד הפתיע אותי. סדום, ואתם יודעים מה, תעזבו רגע את סדום, לוט זוכה לכזה סיכור שאף פעם לא הבנתי למה. כל כך הרבה פרקים לא פסוקים בספר בראשית עוסקים בלוט ובסדום, זה הרי נגמר. דמשק אליעזר זוכה לפסוק אחד. יצחק זוכה כמובן לברכות לוט שנוסע מקדם, שאומר לי אפשי לא באברהם ולא באלוהיו. אז לך. אחיינים אחרים מהמשפחה בכלל לא מוזכרים. מכל המשפחה הזאת מוזכרים אברהם ושרה. מוזכרים ככה בחצי מילה, כי הרי בסוף צריך להתחבר משפחתית. אז זה נכון, גם כן ילדה בנים, וזה בסוף פרשת העקידה, והנה יש גם את רבקה, ואת כסף, ואת חזו, ואת תדלף, נראה את זה בראש השנה, בעזרת השם בקריאה. כן, חשוב מאוד. אבל זהו. לאיזה סיכור לא זוכה. ואם נעמיק עוד יותר, נגלה משהו שנגעתי בו טיפ-טיפה היום מקודם, שיעור הקודם, אבל אני רוצה עכשיו לגעת בו מבפנים, במלחמת ארבעת המלאכים את החמישה. עוד פעם, הזדקקות של רש"י למדרש אגדה, שפותחת פתח להבנה של פרשה שלמה. המלחמה הזו היא מלחמת עולם, בין ארבעה מלאכים גדולים לחמשת מלכי סדום, חמשת מלכי ערי הכיכר. סדום, עמורה, אדמה, צבויים וצוער. מי באים להילחם איתם? מלאכים הרבה יותר גדולים. זה אומנם ארבעה, אבל זה מלכויות אדירות, זה מלכי הצפון. אמרפל מלך שנער, ארץ שנער. מגדל בבל היה בארץ שנער. רש"י דורש, על פי חז"ל מיד במקור 13, שהאמרפל הזה הוא נמרוד. לפי הדרשה של חז"ל, שאמר לאברהם, פול לתוך כבשן האש. נעזוב רגע את הדרש, את הדרש שפה. אני רוצה עוד מעט להבין את העניין בעומק שלו. אמרפל נמרוד. אריוך מלך אל עשר, כדר לעומר מלך אילם, תדעל מלך גויים. אילם, צפון. באים להילחם עם חמשת ערי הכיכר. לוט יושב בשער סדום. זאת אומרת, לוט נעשה לשופט. לשבת בשער תמיד. מרדכי יושב בשער המלך. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה מחפשים ארבעת המלאכים? עשו מלחמה את ברה ואת בירשה, שנאב, שם עבר, מלך צבועים ומלך בלה יצוער. חז"ל דורשים כל אחד מן השמות האלה כשלילה להתנתקות מהקדוש ברוך. ברה, בירשה, הרשיע יותר, שם עבר, כל אחד דורש אותו אחר. הם נלחמים, ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה, ואת כל אוכלם, וילכו. ונשאר להם רק דבר אחד. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. אגב, פסוק מסורבל מאוד בעברית. היה צריך להיות כתוב, ויקחו את לוט בן אחי אברהם ואת רכושו. הרכוש הוא לא בן אחי אברהם. וסוגריים בהמשך לדברים שדיברנו בשבוע שעבר, גם הרכוש קשור לכאן. אבל ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם, כולנו יודעים שהוא בן אחי אברהם, וחוזרים על זה, והוא יושב בסדום, וישמע אברהם כי נשבע אחי, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300, וירדוף אדן. מתי הם גומרים את המלחמה? כלומר, מה הייתה בעצם המגמה שלהם במלחמה? מתי המלחמה מבחינתם הסתיימה? המלחמה הסתיימה כשהם שבו את לוט. איזה לוט? בן אחי אברהם. בסדום מגיעים ניצנים אברהמיים, ויש מלחמה על לוט. יוצאים למלחמת עולם, מי ישפיע על לוט? לוט תופס את כל הפרשיות של אברהם אבינו, כי הוא הדמות שנעה כל הזמן בין נמרוד לאברהם. הוא הדמות שנעה בין העולם ההוא של הרן אביו לבין העולם של אברהם בארץ כנען. הוא היה במצרים, אבל הוא לא רוצה להישאר שם. הוא רוצה לחזור לארץ כנען, אבל בארץ כנען הוא רוצה את מצרים. ולכן הוא הכי נגיש להשפעה, כמו אבא שלו בכבשן האש. אבא שלו עמד שם כמו הרוב הדומם, ואמר, נראה מי נוצח. אם ינצח אברהם אני איתו, אם ינצח נמרוד אני משלו. עד שנפל לכבשן האש. לא תעשה את אותו דבר. ועל לוט יש מלחמה. לכן פרשת לוט ופרשת סדום היא מרכז הפרשה של בראשית, של אברהם ושרה. כי במרכז חייהם של אברהם ושרה הם עושים את הנפש בחרן, ומגלים את שם השם אל עולם, ובסדום מבקשים לעשות את ההפך. זה היה חטאת סדום אחותך. גאון, שבעת לחם. אז אם יש לחם, אז ממילא אין בן אדם לחברו. כי אם אין הקודש ברוך הוא, אז גם אין בן אדם. כי אם אני לא מחויב אליך, ואתה הוא האדון היחיד עלי אדמות, אם אין השם אשר ישמע בקולו, אז גם את ישראל לא אשלח. מה אני מחויב לישראל? אתם עבדי. והמסר שהקדוש ברוך הוא מבקש למסור לפרעו מההתחלה הוא, שלח את עמי ויעבדוני. יש עבדים ואדון אחד בעולם. אין עוד דבר כזה חוץ מהעבדים והאדון הזה. יעבדו את השם אלוהיהם. ואנחנו לא תופסים לפעמים, כשבאים אנשי מצרים אל פרעו ואומרים לו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם. אתם מבינים מה פירוש המשפט הזה בארמון של פרעו? המשפט הזה אומר, אין פרעו. המשפט הזה לא אומר, תתפשר על משהו. המשפט הזה אומר, נגמר הרעיון של מצרים. זאת פרשת סדום. וכשרשי אמר שהמרפל הוא נמרוד, רשי רצה להגיד את כל הפרשה. רשי רצה להגיד שנמרוד שלחם באברהם עוד ממגדל בבל, לא עוזב את אברהם בארץ כנען. הוא בא לחפש אותו שם. והוא ימצא אותו בסדום בערי הכיכר. והוא לא מחפש את לוט כי הוא לוט, אלא כי הוא בן אחי אברהם. ורק אז תסתיים לגביו המלחמה. ואת כל חניכיו מוציא אברהם אבינו כדי להציל את לוט. הזכרתי. אולי טיפה מעריכים, אבל זה רשי. לא מבינים את רשי כשרשי מביא חז"ל. רשי מביא בחניכיו דרשה מוזרה. 318 חניכיו, אז רשי אומר חניכיו זה אליעזר. כי אליעזר בגימטריה זה 318. כך למדנו, כך אנחנו רגילים, זה רשי. אגב, בסוגריים, אבן עזרא אומר, והדרש שאליעזר בגימטריה 318, דרש. ובגימטריה כל מספר יצא לטוב או לרע. הרי אבן עזרא במקום. ואין גימטריות אתה יכול לעשות, כך, אתה יכול לעשות. אבן עזרא חשוב, צריך להכיר אותו בערבון מוגבל וחשוב. אז מה רשי רוצה? אני אגיד לכם בדיוק מה רשי רוצה. על אליעזר אומר יונתן בן עוזיאל, זה עולם ומלואו, שאליעזר היה בנו של נמרוד. רשי רוצה פשוט שנבין מה קרה שם. נמרוד אמרפל ובנו לוחמים, מי ייקח את לוט? אברהם שכבר הצליח לסחוב אליו את נמרוד דרך דמשק אליעזר, או נמרוד שיקח את בן אחיו את לוט. יש כאן מלחמה בין שני מנהיגי העולם, בין אברהם לנמרוד. ובמלחמה נמצאים שני הדמויות הגדולות, שני הילדים משני הצדדים. דמשק אליעזר הדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים, ולוט שהסיע עצמו מקדמונו של עולם והלך לסדום. זאת כל המלחמה. מהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, היא ההסבר לחורבן הארץ. הרצון להיות מצרים בארץ כנען. זה ההסבר למה עשה השם ככה לארץ הזאת. מה חורי האף הגדול הזה? אם אתם רוצים להבין, אומרים האומות או אומרים הבנים של הדור האחרון למוכרים, יש פה מחלוקת בין הפרשנים, מי אומר למי שם בפרשת ניצבים במקור הראשון, מה עשה השם, מה עשה השם, על מה הוא עשה ככה לארץ הזאת? שאלנו למה מדברים על הארץ ולא על העם. כי בעם כן, בהחלט רואים את נצח ישראל, הוא נשאר, הוא נשרד, מתפעמים ממנו כל הזמן. אבל הארץ היא הדבר שדרכו יגלו אם הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ או לא עזב את הארץ. ולא תקיא הארץ אתכם ותמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. הארץ הזאת לא סובלת התנתקות מעיני השם אלוקיך. ולכן את הארץ הזאת יראו ויבינו את סדום ועמורה, אדמה וצבועים. ואין לך ביטוי חריף יותר מלתאר את ישראל גפן סדום. גפן, אבל שגדילה על מים לא למטר השמיים, אלא משדמות עמורה, מהמשקה של סדום. נראים גפן, כפי חוץ הכל נראה אותו דבר, אבל זאת סדום של ארץ כנען. לכן בתוך הברית, עוצר הקדוש ברוך הוא, ומשתמש בביטוי דרך משה, ודווקא כאן, לפני הכניסה לארץ. עומד משה ואומר לעם הנכנס לארץ, אפשר להיכנס לארץ כנען, ואם תנסו להפוך אותה למצרים, תזכרו בסדום. כדי להיכנס לארץ כנען, צריך להידבק באותו סנה עיניך וראה של אחרי סדום. ולהידבק בשאיפה להפוך את הכל, גם את סדום, גם את עמורה ואדמה וצבועים, לארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. זה המסר שאומר משה ביום האחרון לדור שלמד על סדום ועמורה רק מאבותיו, מהמסורת, שלא ראה אותם אף פעם, ואפילו את מצרים לא ראה. ומבקש עכשיו משה שנלמד את המשוואה של סדום ומצרים שעבר אברהם אבינו בבראשית, ועברנו אנחנו ממצרים. ואם חלילה חלילה נעשה את הארץ הזאת לסדום, אנחנו חוזרים לאותו הסיבוב של הגלות ההיא. את הבשורה הזאת אולי מבקש משה לבשר בכניסה לארץ. ואת הבשורה הזאת שיש יציאה מסדום, שיש יציאה ממצרים, מבקשים חז"ל לברר דרך רש"י בפסח שערך לוט בליל הסדר הזה, שלוט ערך בתוך סדום המצרית, וגילה שממצרים הכי מצרית, מסדום הכי סדומי, יש בסופו של דבר איזושהי יציאה. ממצרים יצא העם, מסדום נראה כאילו כלום לא יצא, אבל מסדום יצאו לוט ושתי בנותיו, משם יוצא משיח בן דוד. ערב טוב.